יסודות חוכמת הקבלה עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום חברים יקרים, הוובינר שלנו של יום ראשון, וכמו תמיד איתנו דוקטור מיכאל לייטמן באולפן, מיכאל סנילביץ', בוריס בלוצרקובסקי וגם אני סמיון וינוקור, אנחנו מרצים של האקדמיה הבינלאומית לקבלה, והיום הנושא שלנו מעניין, סודות הבריאות מפי המקובל. אתם ביקשתם את הנושא הזה ואנחנו הולכים לפי מבוקשכם. כמו תמיד אתם יכולים לשאול שאלות בשידור חי, יש לנו 30 מדינות, 22 שפות, בואו תהיו איתנו. אז שאלה כזאת מנטליה פראבדינה, איך המקובלים מפרשים את המושג של בריאות? רב, במקום בנפש בריאה בגוף בריא, אז הם אומרים כשנפש בריאה, אז הגוף בריא. תלוי מה התחלה ומה הסוף, מה שקובע. אז תסביר בבקשה מה זה נפש בריאה. רב, נפש בריאה זה אם האדם עובד בהשפעה לתועלת הזולת, ובכלל לאנושות ובכלל מחוץ לעצמו, אז אם היינו יכולים להתקיים בצורה כזאת, אז היינו מרגישים את עצמנו בקיום הנצחי, בבריאות המוחלטת, ולא הייתה לנו בכלל שאלה או תובנה שאנחנו יכולים, שבכלל מה זה מחלה או איזשהו מצב לא טוב. כלומר, אז האדם תמיד בריא? רב, כל המחלות הן תוצאות מהמחשבה על עצמי.
знаете, как для Твиттера можно вот такое вот одно предложение.
Тогда это как мешпат казе, כמו לטוויטר. Рав, אבל כן, ככה זה.
Что такое медицина?
Ну, дело в том, что אז май הרפואה. אבל אתה יכול גם לשאול שאלות, למה מקובלים לא היו חולים, היו חולים והרבה, אבל איך זה ומה זה?
אני включаю
себя. העניין הוא שכל עוד האנושות כולה לא מתוקנת, אז הם חולים אחד עבור השני.
В принципе, и каббалисты тоже включены во все человечество.
אז כמובן שגם המקובלים חולים יחד עם כולם, כי הם כלולים בכל האנושות. אבל כשאנחנו נתקרב לתיקון, אנחנו נחיה יותר
в состоянии, когда просто
ונהיה חולים פחות. ונחיה עד למצב של תחושת החיים תתחלף בתחושת העל מוות וקיום בריא. כשאתה מדבר על החיים, אתה לא מדבר על הגוף הביולוגי. כן, כמובן שלא, זה תחושת הקיום. מאוד מושי, מאוד מעניין שב-1938 שהארגון הבריאות הבינלאומי הוא עשה דיווח מעניין שהבריאות היא כתוצאה מהיכולת, מהמצב הסוציאלי הבריאותי, ועכשיו גם הוסיפו את הכלכלי. אז מעניין שזה כל כך מורכב, רב. כן, האדם צריך להיות מאוזן ויצור מורכב. בוריס, מדוח הרמב״ם, שהדאגה לבריאות זה אחת הדרכים להגיע לבורא. ולכן האדם צריך להרחיק את עצמו כל מה שמזיק לגוף ולקחת כל מה שבריא לגוף. רב, כל זה אפשר לפרש גם ברמה הרוחנית שהגוף זה הגוף של הנשמה וגם בדרגה הפיזית, אבל גם זה נכון וגם זה נכון. סמיון, אז הרמב״ם היה גם מקובל גדול וגם רופא גדול, וכל מה שהוא כתב, הוא כתב מתוך השגה רוחנית. כן, כמובן, הוא כתב מהשגה רוחנית, ויש לנו כל מה שהוא כתב על הרפואה, ואפשר לקחת מזה הרבה. הייתי ממליץ לרופאים ללמוד משם. מושי, האם מי שיפתח את ספרי הרמב״ם, הוא יכול להבין משהו? בלי מורה? בלי הוראות? רב, כן, היו לי פעם מרשמים של הרמב״ם. הוא היה אומר שם, קח עץ כזה ותערבב עם עוד משהו, תעשה ככה וככה ותשתמש בזה נגד כל מיני מחלות וכן הלאה וכן הלאה. מי אבל ישתמש בזה בזמננו? יש אנשים שמתעסקים בזה, אבל כעיקרון, אתה היום בולע כדור וזהו. אתה תתחיל לחפש את כל השורשים האלה והענפים בשדה. מינרלים. מושי, ובכלל, איך חוכמת הקבלה מתייחסת לבריאות ולאורח חיים בריא? רב, חוכמת הקבלה מתייחסת לזה בצורה מאוד, מאוד פשוטה וכזאת כזאת שימושית. אם אתה תהיה בריא ברוח, אז אתה תהיה בריא גם בגוף. אבל היום זה לא פשוט, כי אנחנו קשורים אחד עם השני בנשמה אחת, וכל עוד האנושות נמצאת במצב כזה מפורד. אפילו אם אדם אחד יהיה מקובל וישמור על עצמו ויהיה קשור עם כל העולם בהשפעה ואהבה כלפי כל האחרים, אז בכל מקרה הגוף הכללי הוא פגוע במגפת האגו, ולכן המקובל גם כן יהיה חולה ויסבול. מושי, האם זה עוזר לאדם לעסוק בספורט? וגם הרבש היה עוסק, כמו שסיפרת. גם אתה עושה משהו. רבש היה עוסק בספורט, בעל סולם היה אוהב ספורט. אבל זה בצורה מאוד מוגבלת, עד כמה שזה הכרחי כדי לשמור על תפקוד הגוף. אתה סיפרת בצורה מדויקת כמה שהרבש הוא עשה 400 תנועות במים. הוא... כן, הרבש הוא הלך ללמוד שחייה בגיל 65 עם ילדים, ולקחו אותו והוא היה שוחה עם הילדים בגיל 65. אתה מתאר לעצמך גבר עם זקן גיל 65 שוחה עם ילדים, והוא שומע מה שמורה המורה, וזהו, ועושה. מאיפה הרעיון הזה? אתה המלצת לו? לא, אני עוד לא הייתי אז, אני הגעתי בגיל 70 ומשהו שהוא היה. אז הוא למד לשחות, והוא, כשהוא היה, הלך לים, אז הוא עשה 400 תנועות במים. או שהיה לו אופניים כאלה, והיה 400 סיבובי אופניים. מושי, למה 400? למה לא 403?
просто повторяю
40 умножь на 10 и будет 400.
Сейчас практически
культ. תכפיל 40 ב 10 יהיה 400. פשוט תחזור על זה וזהו, רב אומר. אבל היום הספורט נהיה משהו כמו כזה תרבות וכזה קלט. רב, כן, אנשים צריכים להתעסק במשהו, אז עדיף ש יתעסקו בזה ולא במשהו אחר. אבל יש כאן כל מיני צורות קיצוניות, כמו כל הבודי בילדינג המנופחים האלה וכן הלאה. חוכמת הקבלה לא מי יודע מה מקבלת את זה בברכה. כי כל גרם של מותרות הוא עושה נזק גם לבריאות הפיזית, גם לבריאות הרוחנית. בוריס, סביב כל הבריאות יש הרבה, גם תזונה בריאה וגם כל מיני שיטות. רב, הרבה כתוב גם בספרי קבלה על התזונה ועל השינה ועל המנוחה. רמב"ם כותב שהאדם לא צריך פעם לאכול כשהוא לא רעב, או לשתות כשהוא לא מרגיש צמא. מושי, האם זה נכון שהאדם כשהוא אוכל הוא צריך להפעיל את כל חמשת החושים, גם ריח וגם מוזיקה? ורב, פעם ככה היו עושים. אם האדם מקבל מזון בצורה נכונה, אז הוא צריך ככה לעשות את זה בזה, בהסבה לשמאל ועוד מה זה. אבל היום אתה לוקח משהו ברחוב, את הפלאפל הזה, יושב, עומד בחוץ ככה כמו איזה סוס וככה בולע אותו, אחר כך יחד עם הגזים האלה מהמכוניות.
сидеть или возлежать на левой стороне тела.
Не ходить,
не трудиться, не делать резких телодвижений, не прогуливаться, пока не усвоится пища.
Бакбук кола им 20 קפיות סוכר. אז כן, בוריס אומר, הרמב״ם היה תמיד אומר שהיה צריך ללכת לנוח אחרי אוכל עד שהמזון לא יתקל בפנים. רב, הרמב״ם כן, הוא היה בעצם רופא של המלכים והיו לו ידיעות מאוד טובות וכעיקרון כולם חוכמת הקבלה. אני אגיד לכם רק דבר אחד, שעד היום נשארו סרטוטים ששם הוא סרטט איך הוא ממליץ לעבוד עם הגולגולת ועם המוח וכל מיני אזורים של הגוף, איך לעשות ניתוחים בכל מיני אזורים כאלה שאנחנו עדיין לא מכירים. סמיון, נטליה ממוסקווה שואלת, איזה שורש רוחני יש לכל התעמולה וההשתוקקות לגוף היפה והשרירי והחטוב. ולמה למישהו זה קל, למישהו אחר זה קשה? רב, טניה, תביני, זה האגו, במיוחד אנשים שרוצה לתמוך בעצמו ולהחזיק את עצמו, ויש גם תעשייה של התרופות והקוסמטיקה וכל מיני מספרות וכל מיני... יש לי מכר שיש לו סלון וחנות מאוד מאוד גדולים של יופי, והוא סיפר איזה ריבים יש בכלל בתחום הזה, ואילו כספים, סכומי כספים ענקיים מעורבים, ומאבק על הלקוחות בכאלה תחומים, זה פשוט נורא. בואי, זה בכלל, הדמות של האדם הבריא פעם הייתה בכלל לא כמו היום. היום זה לא כמו פעם, 90, 60, 90 פעם היו אומרים. היום זה בכלל לא ברור, פי שתיים פחות נראה לי, לא? זה בכלל, אין שום קשר לבריאות. ובכלל, כל ה... в конечном итоге они наносят вред здоровью. כל האיטלונים האלה זה בכלל משהו לא... זה בכלל לא משהו שבר חיים, וזה בסופו של דבר מזיק לבריאות. והאישה צריכה להיות אישה נורמלית, ולא איזה דמות מלאכותית. אני מקווה שאנחנו נגיע למצב שאנחנו נעריך את האנשים לפי ההשתתפות שלהם החברתית, עד כמה שהם קרובים אלינו, כמה שהם נעים לנו להיות איתם בקשר, ולדבר איתם. ואם מישהו... יהיה בו 10 קילו יותר, אז זה לא ידחה אותנו. מה שימשוך אותנו זה התכונות הפנימיות של האדם. הוא לא צריך להיות מבחוץ מכוער כזה שזה ידחה אנשים, הוא צריך לשמור על עצמו. אבל לא בצורה ש... לספק כל מיני סטנדרטים פנטסטיים, בדיוניים, שהם בכלל אף אחד לא צריך אותם. מושי, בעצם יש לנו הרבה מאוד מידע על הבריאות, ובכלל בכלל במק יש לנו קורסים בנושא, יש לנו, אבל זה סך הכל שעה, אז אנחנו נדבר. אני אגע בצורה קונקרטית בהרבה נושאים, ואתה תתייחס ביחס שלך ושל... אז תזונה נפרדת וצמחונות. רב, אז תזונה נפרדת כן, צמחונות לא. האדם נברא ככה שהוא צריך לאכול בשר, נקודה. אנחנו חיות כאלה שאנחנו יכולים להיות מסוגלים לאכול כל דבר. למה הכוונה תזונה נפרדת? לא, רצוי חלב ובשר בנפרד.
может такая тема.
Улай
Если ты возьмёшь кодекс
имата тиках,
который описан в Торе в смысле питания.
מה שכתוב בתורה לגבי תזונה, אם אתה תבדוק אותו, אתה תראה שזה תואם לשורש הרוחני של הבריאות. פשוט תחת תזונה, בוריס, תחת תזונה נפרדת, זה פשוט הכוונה איך שמחלקים את צורה כימית, שחלבונים בנפרד, זה פחות מאוד בנפרד וכאלה. היום שוב פונים לתרופות סבתא ולרפואה אלטרנטיבית. רב, אני לא חושב שכולם פונים לזה, ואולי זה הנגישות, אי-נגישות של הרפואה המודרנית. אני לא רואה תחליף של הרפואה רגילה על ידי הומאופתיה וכן הלאה. זה טוב כמשהו, כאמצעי עזר, אבל לא יותר מזה.
שאלה,
איזה התפתחות של הרפואה אתה רואה עם מימוש תמידי של עקרונות הקבלה? רב, אני חושב שעם מימוש עקרונות הקבלה יהיה פחות ופחות צורך ברפואה. היא לא תתחלף ברפואה טבעית וכן הלאה. כל הדיקור ומסאז'ים ואבנים זה טוב. אבל זה לא תחליף לרפואה הכימית של היום. תראו, על אף שאנחנו בולים כל כך הרבה כדורים כימיים ואמצעים אלופתיים למיניהם, שמוכרים בבתי מרקחת, אנחנו חיים עד גיל 80. בעבר זה לא היה, וזה בעצם הודות לתזונה המלאכותית הנוראית שלנו, והודות לרפואה הנוראית הזאת. בכל זאת, זה תומך בנו ומחזיק אותנו. אז מצד אחד אפשר לרדת עליהם, אבל מצד שני, איך אתה תסביר שבכל זאת אנחנו מגיעים לגיל כזה? איפה כל המחלות האלה של буквально страшные эпидемии, которые והמגפות שהיו מפילות את האנושות בכלל מהרגליים. כל זה כבר לא קיים. אז אי אפשר ככה סתם לרדת. חוכמת הקבלה תומכת ברפואה המודרנית, אלופתית, בתוספת אם צריך אמצעים נוספים, אבל תאכל בצורה נורמלית, תשתמש ברפואה, תחיה ברוגע ותפתח את הנשמה. добавляют ещё социальную составляющую. Да, да, но муши, לפי מה שהבנתי שקרונות הקבלה לא נגד רפואה כזאת ולא נגד רפואה אחרת, אלא פשוט מוסיפה את המרכיב הרוחני. Не обязательно, чтобы это помогало в Европе. То есть переносить. תראה, גם מה שעוזר בהודו ובסין, לא בהכרח זה יעזור באירופה. Не обязательно, чтобы поможет европейцам. ומה שעוזר לסינים, לא בהכרח שזה יעזור לאירופאים. То, что сегодня раскрыли 32-40% всех. היום גילו עובדה מעניינת ש-32-40% של תחלואה זה לא וירוסים או חיידקים, אלא זה כל מיני סטרסים וכל מיני בעיות פנימיות שהם כתוצאה מקשר בין אנשים. רב, כן, בהחלט, אם מערכת העצבים זה מערכת המרכזית של הגוף וזה это является причиной возникновения всех болезней. וזה הכל יוצא מאיזון כתוצאה מבעיות חברתיות, אז זה גם משפיע על כל הגוף, כי כל מערכת העצבים היא מחזיקה במצב הנכון את כל הגוף, ולכן משפיע עליו כדי כך. ואתה כמקובל אומר ש-100% מחלות זה עצבים. כן. סרפים מחלקוב שואלת, האם מקובלים יש להם מה שנקרא כאב בנשמה, כאב לב? רב, אם לאדם יש נשמה, אז היא יכולה לכאוב, ונשמה היא כבר תכונה של השפעה ואהבה לזולת, ואז הוא יכול להיות חולה בתכונה הזאת. אז מה זה המחלה במצב כזה? מחלה היא כשאני לא יכול לממש את התחושות האלה הטובות והאמיתיות כלפי אחרים. אפשר להגיד אז שזה משהו מתוק? טוב, לא צריך להיכנס לזה, מתוק, לא מתוק, אבל צריך לממש את האהבה הזאת. אפשר לדמות את זה להורים שרוצים לעשות משהו טוב לילד והם לא יכולים כי הוא מתנגד.
человек, который еще не каббалист, когда мы
говорим, Адам Шойло Микубал, что он хумил, что есть лукев лев, кев банешама. Мазма коевло.
Нервная система напряжена.
Кев бацабим, есть ло лахац бацабим, в... אז זה כואב לו, שהלב מתכווץ וכמנוע שהוא צריך לדחוף, לדחוף את הדם בכל הגוף, אז לכן נראה לו שכאב בנשמה. אין לו נשמה עדיין. נשמה זה תכונת השפעה, וכאב שלה זה כשהוא לא יכול לממש את עצמו בהשפעה לאחרים. יש כזה משהו שנקרא ברכה לפני ואחרי האוכל. מה זה הדבר הזה? זה עוזר בכלל? זה עוזר אם אנחנו נמצאים במערכת אחת וקשורים למקור החיים שלנו, לאור העליון, אז היחס הנכון לאוכל ולאור העליון ולכל האנושות, לכלי המשותף שלנו לנשמה, הוא מכוון את האדם בכל רמות ההתאמה לכל המערכת העצומה הזאת. ולכן הברכה, זה אומר שאני מבין מה אני עושה, איפה אני נמצא, איזה פעולה אני עושה, לאיזה תוצאה אני רוצה להגיע. כלומר, הברכות לפני הארוחה, אחרי הארוחה, לא חשוב באיזה מילים אתה מביע, זה לא משנה למי אתה פונה, זה עוזר לך להתקלל בצורה נכונה במערכת הכללית, וכך אתה נמצא בזרימה הנכונה של הכוחות. כוחות הטבע, ואז זה מורגש בצורה מאוד חזקה. בכל הדתות, בכל השיטות, הם גם כן מדברים על זה. נגיד, אני לוקח דייסה, דייסת סולת, והיא כלולה מכל מיני אטומים ומולקולות, וגם אני כלול מאטומים ומולקולות, אז אני לוקח איזשהו אוסף של מולקולות, שם אותו בתוך איזשהו כלי מסוים של הגוף שלי, ונוצר תענוג. אז מה בעצם קורה? מה זה? אתה חילוף אנרגיה? רב, אתה אומר על תענוג מהדייסה, או איך שזה נקלט אצלך והופך למרכיבים של הגוף שלך? יש כאן חיבור בדרגות שונות. תסביר לפחות באיזושהי דרגה. רב, אז בסופו של דבר אנחנו צריכים להתחבר לרצון אחד כללי ולקבל בתוכו את כל האור העליון. אז יוצא שאחת מצורות החיבור של כולנו יחד עם הטבע הדומם הצומח והחי זה שימוש בטבע למזון או בווריאציות אחרות. זה דבר, זה קודם כל.
Она тоже помогает как бы мне включать в себя.
וגם כן הברכה היא עוזרת לכלול את עצמי בתוך כל הטבע כולו ולהביא את זה לעבודה. אז מה אמרת על בליית המזון? כן, הבליה של המזון, אז מה זה, חילוף אנרגיה עם הטבע? כן, זה חילוף מידע, ואם אתה תאכל את המזון המלאכותי, אז לא ייתן לך את אותו המידע כמו שנותן לך המזון שהוא מהאדמה. לפעמים אנשים אוכלים את האדמה או המלח או המים, כי ככה זה בעצם הרצון שלנו, כשהוא מקבל את ה... כשהוא בא במגע עם כל מיני עצמים, אז הוא מקבל תענוג. זה יכול להיות אוכל ומשפחה ומין ואושר וכבוד. זה כשאתה כולל בתוכך כל מיני כוחות חיצוניים. זה האור שנמצא שם? לא, חוץ מרצון ואור אין שום דבר, אור יש תמיד. אז איך זה? אני לוקח חתיכת בשר? אם אתה תפנה לפיזיקאים, אז הם יגידו לך שאין פה שום דבר, זה לא בשר, זה גלים, אנרגיה. אלכסנדר מרוסיה שואל, האם יכול להיות משהו כזה ש... יחד עם ההתקדמות הרוחנית של האדם, כל מיני מחלות יתחילו להיעלם, מחלות שלו. אנחנו כבר דיברנו, אנחנו כבר דיברנו על זה. ברגע שאדם מתחיל להתעלות רוחנית, אז גם הגוף הוא מתחיל להיות ככה משומר, כי הנשמה מתפתחת, והגוף צריך לעזור להתפתחות הנשמה. נושא כמו היגיינה, זה נכנס יחסית לא בזמן לתרבות. רב, לא נכון, זה ממש לא מדויק. היגיינה מתוארת עוד מלפני 3,000 שנה בתורה ובתלמוד. אז מה תפקיד המים? כתוב שאין ניקיון אלא מים.
Да. Отношение к тому,
кстати говоря, про мыло.
Ма яхас лезе ле душ, ле миклахат ве лесхия.
Так часто, как мы сегодня. Но мы сегодня вообще в другое время.
Рав, давка ле сабон ло ло неймар арбе. Аю сабоним, авал ло имлицу ли ли ישתמש בהם כמו שאנחנו משתמשים, אבל אנחנו חיים בזמן אחר. והלכלוך שלנו שונה, לא כמו שהיה אז.
Только в некоторых особых случаях песок, глины особые или жиры.
אז לכן היה מומלץ סבון, אבל וגם כל מקרים מיוחדים, גם בוץ ושמנים ושומנים וכל מיני. בוץ והמגע עם המים ושחייה. רב, כן, זה היה תמיד, יותר מדי מעודדים את זה. גם במיוחד נשים, אחרי התקופה של המחזור. אבל גם לפני שבת, בדרך כלל אנשים היו נכנסים לבריכה.
פיזיולוגическую чистку.
כל האוכלוסייה הייתה עוברת כזאת ניקיון פיזיולוגי, וכתוב שם בצורה מאוד מדויקת על כל הדברים, לפרטי פרטים. מושי, אתה תמיד אומר שבתורה לא כתוב מילה על העולם הזה. למה? בגלל שהגוף שלנו חלק מערכת הכללית וקשור לשורשים העליונים, אז מה שנאמר על שורשים העליונים אפשר גם להגיד על הרמות התחתונות. אז הם כתבו, אז המקובלים בעצם כתבו על הרמה העליונה מתוך השגה. כן, אבל גם על הרמה הזאת. למה מחלות עור מתרפות בצורה הכי קשה?
самый такой эгоистический, имеющий поэтому...
כי האור הוא השכבה הכי אגואיסטית, ויש לה מגע עם העולם החיצון. יש לו מוחה, עצמות, גידין, בשר ואור. אז מוחה זה מי החצם, ואור הוא חלק החיצון יותר, ולכן קשה מאוד לרפא אותו. יש עוד מושג כזה אצל הרמב״ם, אל תצבור ואל תתאפק. על לחץ, כן. רב, כן, בשום פנים ואופן לא להחזיק, אלא מיד להשתחרר מכל מה שהגוף רוצה להשתחרר ממנו.
как он пишет здесь, и духовные, моральные, и физические, то есть...
Все, любые напряжения, любые...
כל לחץ, כל הצטברות, שהגוף מרגיש את עצמו בלחץ, שהוא רוצה להשתחרר.
Очень-очень хочется, это желание просто давит, лучше один раз сделать, ну, если это в рамках закона, понятно.
Смотря о чем ты говоришь, получить или отдать.
אז, муж, אפשר לומר שאם הרצון מאוד-מאוד לוחץ, ואז עדיף פעם אחת לעשות וזהו, אם זה כמובן במסגרת החוק. רב, תלוי על מה אתה מדבר. אם זה משהו פיזיולוגי, אז צריך להשתחרר מזה. ואם זה משהו חברתי, אז צריך לראות לפי נורמות החברה. למה לחולי נפש אסור ללמוד חוכמת הקבלה? רב, אסור להם ללמוד כי...
огромное количество психических больных.
אם אתה תסתכל על הפסיכיאטרים, כי
как только мы открываем
הם כולם נמשכים לזה.
כשאנחנו
פותחים קורסים בחוכמת הקבלה, הם מתחילים לבוא לשם. כמו פרפרים אל האור. אפשר להבין אותם. אני בשום פנים ואופן לא דוחה אותם, אבל צריך לעבוד איתם בעדינות, כי אנשים עם בריאות כזאת עדינה, הם תופסים מהר ומאוד אוהבים, אבל מצד שני הם צריכים להיות במסגרת רחמנית, מה שנקרא. אבל תמיד, הרבה באים, וזה היה בכל הזמנים, גם בתקופה שלמדתי עם הרבש, הרבה אנשים לא מאוזנים, כל מיני כאלה שמחפשים משהו רוחני לכאורה, זה לא רוחני, הם מגיעים לקבלה. אבל כעיקרון, עוד יותר מהם נמצאים בפסיכולוגיה ובפסיכיאטריה, הם המון שם, לשם ממש מתפרסים. מושי, מה מקובלים עושים ביניהם שיכול להזיק לאדם חולה נפש? טוב, אדם לא מאוזן, הכל יכול להזיק לו. אבל ברגע שהוא מתחיל ללמוד קבלה, אז הוא מגיע להיות תחת לחץ פנימי מאוד חזק. יש עבודה נגד הרצונות, כן. וחומת הקבלה דורשת בריאות טובה. האדם מתאמץ. צריך לקום בלילה, ללמוד בערב,
потеснить себя внутренне, освободить внутри себя.
לפנות בתוכו מקום בשביל הקבוצה, זה הכל זה לא פשוט. זה כזה בנייה מחדש בפנים שהוא צריך לבצע כדי לקלוט בתוכו את הקבוצה.
человеку с тонкой психикой
адам им бриют одина
одному медитировать где-то это наверное более полезно
это его дело мы не за медитациями не занимаемся
муши азадив лямлис ле адам казе льет бы медитациот левад эфашу רב, לא, עדיף, אנחנו לא נכנסים לזה, אבל עדיף איכשהו קצת להרחיק אותו. גרישה סקלרינקו, מניקולאי שואל, מאיפה כל הגילאים האלה של האבות שהם היו חיים 900 שנה ויותר? רב, לא, מדובר על מדרגות רוחניות. שבהם נמצאים. משה זה 120 שנה.
Ну, в общем, я не думаю, что жили дольше, чем обычные люди.
היו חיים יותר מאנשים רגילים. גם באירופה היו שמים לב.
И заболевало очень сильно всякими...
בימי הביניים. כי אירופה לא היו מתקלחים והיו חולים בכל מיני מחלות מהמזרח, כל מיני מגפות.
чумы в том числе. А евреи не болели, потому что
в иудим לא היו חולים, כי היו חיים בגטו בנפרד, היו מתקלחים והיו מכינים מזון בצורה מיוחדת, ולכן לא היו מתים. ואז היו כל מיני עלילות דם, שכנראה הם עושים את זה, כי אצלם הכל טוב.
какой ресурс у человека?
מהי תוחלת החיים האופטימלית עם אורח חיים
בריא?
רב, אני לא יודע, כל עוד הוא יכול להיות מועיל לחברה, למה יותר מזה?
איגור ספרש, רבותו שחטיורם.
איגור שואל, שמעתי שהרמב״ם דיבר על נזק של הצומות, והרבה מדברים על התועלת שלהם. אז מי צודק? כי היום הרבה ממליצים על זה. טוב, צומות זה מצב לא נורמלי של הגוף, ואנחנו רואים את זה אצל חיות, שחיות הן לא אוכלות, אם צריך את זה בשביל לאזן את הגוף ולהבריא אותו, כי זה הגוף דורש, אבל אחרת זה בכלל לא מקובל. הדבר היחידי שכן מקובל בברכה זה לא לאכול יותר מדי, כי אז אתה הופך את האוכל לרעל. לאכול כשאתה רעב, ללכת לפני אוכל לפחות 10 דקות. אף פעם לא לאכול משהו יבש ככה.
не злоупотреблять солью.
לא לאכול יותר מדי מלח.
всевозможными приправами.
כל מיני תבלינים. וכוסית אפשר עם האוכל? כוסית זה תמיד וחובה. אבל תמיד לפני קבלת המזון, ככה מזון טוב. מה אתם מסתכלים עלי ככה? חבר'ה, ככה נכנסו ללחץ. לא, זה מה שאני מוסר לכם מהמורה שלי רבש.
У него была такая маленькая рюмочка.
А это лакосит как будто на 30 г, ло יותר.
И он 3 раза в день.
Ве у 3 раза в день 30 г. Они ло хошев, что это шимуш лера. Ой, а что это?
Ну у него эта энергия, у него всё перерабатывается.
Слёзы, а энергия зот, а я увер убадла энергия в своём ира. Кен, за бару, что лифне охер за лошадь гром. ותופעה כזאת כמו צום זה לא משהו שגורם להבראה יש חמש עצומות במשך השנה רב לא צום זה לא אדם אחד שנכנס לצום ואז זה הופך להיות לעלייה רוחנית זה סירוב להשתמש בכלים דקבלה רצונות אגואיסטים שביחד עולים לבעלה, אבל בשביל הגוף זה בריאות או להפך? אם אתה עושה את זה עם כולם, אז זה בריאות. וואי, זה טוב. אולי אתה תגיד משהו טוב על האישון? אני לא מדבר על הגרס, אלא סיגריות רגילות. יש כאן שאלה גם של מיקולה בלטושנקו, מחרסון. הרצון לעשן.
насколько лет 50
Рав, Микола, а ты кабель это кмоня. Они мне очень хотели ашен, ישנתי כמה 50 שנה והפסקתי ולא מאשן. מה אפשר לעשות? אם אתה מאוד רוצה
Мы заходим в опасную зону.
Попытайся, нет, попытайся.
אנחנו נכנסים כאן לאזור הדמדומים. רב, לא.
Ты поднимаешься над собой. На самом деле.
Ты насели сбир, что אתה מתעלה מעל עצמך. תתעלה. אדם יכול להתעלות מעל עצמו. חוץ מאוכל, מין, משפחה, שליטה, עושר, ידע, אלה הם צרכים טבעיים שאנחנו צריכים לספק אותם במסגרת נורמלית. אבל אישון לא שייך אליהם.
курить лучше бросить в коллективе, как вы говорите, да?
Задив лявсик ляшен бяхат.
И бросить всем, и вы увидите, как у вас появится сила. Если ты перед группой.
אפשר לקחת קבוצה, לכולם להפסיק ляшен, ואתה תראה איזה כוח יש לך. יש לכם. בעזרת הקבוצה אני הפסקתי בקלות. כי הקבוצה הכריחה אותי, אחר כך הסתבר שהם עשו את זה בכוונה, ואני נאלצתי. אישון, הוא בכלל מזיק או לא מזיק? רב, אני לא חושב שזה מזיק. תלוי באיזה כמויות ואיך, אבל... אבל אני חושב ש... זה שבעולם התחילה להיות פוליטיקה וגל כזה נגד האישון, זה מבוסס בכך שרוצים במקום האישון להכניס סמים. כבר הכניסו. כי יותר משתלם להרדים את האנושות בסמים, והסיגריות לא נותנות כלום, אפילו לא מרגיעות. אז אתה אומר שלא הייתה מחשבה על בריאות האנושות. כמובן שלא, את מי זה מעניין בכלל להבריא את האנושות? איפה ראית מישהו שחושב על זה? אתה מתאר לעצמך שחברות כאלה שיצרו מיליארדי סיגריות והכניסו אותם, דחקו אותם לפינה, והם כתבו על הקופסאות שזה גורם לסרטן וכן הלאה וכן הלאה. וכולם והם שתקו ועשו את זה. וכל זה בשביל להקדים את האנושות עם סמים.
такие желания, как богатство, к знанию.
А то умер.
Что это желание в нас естественное.
שרצונות האלה, שאוכל, מין משפחה, עושר, שליטה, צריך, אתה אומר שצריך לספק אותם. אז תגיד, איך לספק אותם? טוב, תלוי איך אתה מתייחס לזה. איפה המידה? מידה נורמלית.
проводить через себя высший свет на общество.
המידה היא בשביל שתוכל להעביר את האור העליון דרכך על החברה. כי אוכל, מין ומשפחה אלה רצונות הכרחיים שאתה חייב לספק אותם, כי אחרת אתה לא יכול, לא תוכל להתקיים. הרצונות הבאים זה עושר, כבוד ושליטה, זה כבר רצונות חברתיים. ולכן אתה יכול לפתח אותם בתוכך במידה שאתה יכול להיות קשור בצורה נכונה עם החברה, דרכם, עם הסביבה. עוד נושא שקשור בריאות זה שזה שינה. הרמב״ם כותב שיש יממה זה 24 שעות והאדם צריך לישון שליש מהזמן הזה ולקום לפני עלות החמה. המקובלים, רב, כן, המקובלים כותבים על זה, אבל לא נראה לי שהם עומדים בזה. 8 שעות, כן, מי יכול לישון באמת? זה לא יוצא אף פעם.
Ну, это было в то время, можно сказать, все-таки...
רב, אפשר להגיד שזה היה בזמנים ההם. למה זה עוד 8 שעות? זה גם קו אמצעי, ימין, שמאל ואמצעי. אבל מה אדם צריך לעשות זה? ללכת לישון מוקדם ולקום מוקדם, אם אפשר. אם אפשר ללכת לישון 5-6 שעות בלילה ולקום כשעוד חשוך. אז זה טוב. אז אתה אומר שבכפרים זה היה נכון שהשמש שוקעת ואדם הולך לישון? רב, עדיף, הכי טוב שאדם הולך, כמו מלך דוד, היה הולך לישון ב-6 בערב וקם ב-12 בלילה. וב-12 בלילה היה מתחיל את יום העבודה שלו. עד 6 בערב? טוב, לא יודע איך היה שם אצלו, אז אולי תפס עוד תנומה שם באמצע. בוריס, יש הרבה מחלות עם חוסר שינה ונדודי שינה וכן הלאה. רב, אני ראיתי לפי המקובלים שמעדיפים לישון 5-6 שעות בלילה ועוד שעה במשך היום. ואז בצורה כזאת יוצא להם...
любыми работами.
Зачем я хотим лавод בצורה רצינית בכל עבודה?
Раз на 3 минуты.
Да. Это уже
при. А та сипарта, что рабаш айт. Айта ло יכולת להתנתק לכמה דקות וככה לישון ואחר כך לחזור.
Главное отключить.
Айкар לנתק את המוח.
Минимум.
כן, айта ло
количество часов. Тело не может существовать.
Если это длительно, то...
Муши, а им есть минимум...
4-5 часов это не...
Шагуф лехо литкаем.
Человек так себя...
Им за леорах зман, а за них ошев, что... 4-5 шаот, а адам лехо ланост от самого цуа казот. Асур ло.
Муши,
аль тухал, кшата отзвани, им ке агуф ло... Амазон ло митакел, бецуа това, в... אתה צריך לשים לב שכל אותם אלה שאתה נמצא איתם בסעודה, יהיה להם מצב רוח טוב. רב, שוב אני אומר לך שהסעודות הם בעצם בזמנים ההם, הם היו מלוות בריחות נכונים, דגים כאלה ולבשר אחרים ולפירות אחרים, והיו יינות מיוחדים ומשקאות חריפים וחומץ היה מתווסף, מלח פלפל, שמן זית, שמן זית בשפע.
Запахи сопровождали прием пищи.
Музыка
считалась
необходимым дополнением.
А рехот аю
дальше.
היו מתווספים איפה לאוכל, כי זה היה נחשב הכרחי. גם מוזיקה.
כי
אנשים הרגישו את ההשפעה הכללית על עצמם, איך שזה פועל. כי אם יש לך סוג מסוים של מזון וריח, וריח מיוחד עם המזון, עם המזון הזה, יש לך תפיסה אחרת של, של כל התפשיל. וכל זה נלקח בחשבון. ומה עדיף, לשתוק או לדבר בזמן ארוחה? לשתוק, רב אומר, לשתוק. הרבש אף פעם לא היה מדבר בזמן האוכל. ממש קצת וממש לעתים רחוקות. ואתה אומר שככה היום עושים את זה בבית המקדש? אני לא יודע איך בבית המקדש, אני ישבתי מולו ואני... הייתי שם לו אוכל בצלחת ומסדר וידעתי מה צריך לשים לו פה ופה. הוא תמיד היה שותה כוסית ליד האוכל ואהב ירקות עם הבשר ובצל טרי, אבל בלי דיבורים. כמה פעמים ביום עדיף לקבל מזון? שלוש פעמים בטוח, אבל חוץ מזה הוא כמה פעמים היה שותה קפה בין ארוחת בין ארוחת בוקר לצהריים, בין צהריים לערב היה שותה קפה עם קרקרים כאלה. ועוד סיפרת שהוא אוכל תפוח ככה בצורה כזאת. טוב, לא בסמוך לאוכל, הוא היה אוכל תפוח. טוב, זה היה טקס שלם. היה צריך להביא לו צלחת וסכין ומפיות, והוא היה חותך ו... זה אחרי הסעודה או בנפרד? לא, זה בנפרד לגמרי. אתה אומר שצריך להיות בשקט, זה גם כן עוד משהו, צריך להיות מוזיקה או בכלל שקט. טוב, לא הייתה לנו מוזיקה, אבל מה שמתואר בספרים, הייתה צריכה להיות מוזיקה מלווה מסוימת. אני חושב, במיוחד לנשים, אם אתם תאכלו בצורה כזאת, עם ריחות טובים ומוזיקה, אז תאכלו פחות. אז שימו לב לזה. מושי, אולי זה להפך מפתח את התיאבון? לא, אדם שבע מזה, ככה נאמר. מריח נכון ומוזיקה, אדם מתנקה והוא יכול לאכול הרבה פחות. ועוד חוץ מזה, יש כל מיני המלצות בשביל לאכול פחות. אסור לשים מלח על כל מיני כי מלח עם אשכולית זה נותן מתיקות ולכן אסור לעשות את זה כדי לא לאכול יותר מדי וכן הלאה. סמיון, רציתי לשאול על מחלת המאה, על הדיכאון. רב, דיכאון לא היה אז, כי אנשים היו עוסקים בעבודה רוחנית, ולכן כל צורה של המצב הרוחני, היו משלחים את זה התקדמות הרוחנית, ולכן הדיכאון היה... לא היה בכלל. ובזמננו אנחנו צריכים לעסוק בעבודה רוחנית ולא עוסקים, אני מתכוון לדבר על האנושות, אז 70% מהאנושות נמצאים בדיכאון. ואתה חושב שזה בגלל זה? כן, כמובן שזה בגלל זה ולא בשום דבר אחר. הם יכולים להמציא כל מיני סיבות, אבל לא בזה. אז מה עושים כל האנטי-דפרסנטים למיניהם? רב, האנטי-דפרסנטים זה נותן איזשהו פיצוי כימי, אבל זה לא פותר את הבעיה. מה עם העניין של פלצבו, תרופת סרק? האם זה עוזר? האדם חי ברוח ולא בכל מיני אמצעים פיזיים כאלה ואחרים, לכן הפלצבו כן יכול להשפיע, גם בכלל כל צורה של רוממות רוח וביטחון. תן לאדם ביטחון והוא יתפטר מהרבה מחלות שיש לו. טטיאנה שואלת, אם האדם נהיה חולה והוא יגיד לעצמו אין עוד מלבדו, האם הוא יכול להתרפא? רב, אם הוא רק יגיד בעצמו, אז אני לא חושב, אבל אם הוא יהיה בקבוצה והוא ידע שהקבוצה תומכת בו והכל, אז רובן מסנטה מרתה שואל האם המחלות קשורות מושפעות באופן שאני קשור עם העשירייה. רב, אני חושב שלא, אבל אם אתה תהיה קשור איתה נכון, אתה תוכל להתרפא מרוב המחלות. אז מה היא בעצם רפואה על פי חומת הקבלה? רב, זה מאוד פשוט, תפשוח על עצמך את המאור המחזיר למוטב ותתרפא. זו בעצם גישה לחיים, אבל כן, אין משהו אחר, זו המחלה. איגור כותב, אני עובד בתור, במכרה. האם חוכמת הקבלה תוכל לעזור לי להחזיר את הבריאות? טוב, זו שאלה לא פשוטה, תלוי באיזה חברה אתה תהיה. אפשרי. שאתה תוכל להבריא, אני לא יודע, עד כמה אני לא יודע. תלוי בקבוצה, תלוי איפה אתה נמצא, איך אתה לומד. הייתי ממליץ בכל זאת להיכנס לזה. אתה תראה שפתאום מגיעים אליך כוחות פנימיים חדשים. אני מרגיש את האדם הזה. אלצ'אס קיירת.
Возможно, что люди придут к такому состоянию, когда
אם ייתכן שאנשים יגיעו למצב שמחלות פסיכולוגיות יפסיקו להופיע בעולם שלנו. רב, מחלות פסיכולוגיות יפסיקו בכלל להיות אם אנחנו נתקרב זה לזה. הם הופיעו בכלל כי אנחנו נתרחקנו אחד מהשני. אנחנו שוב נתחיל להתחבר או לפחות להשתוקק למצב שלנו הכללי המחובר. אז האור יתחיל לנקות אותנו, את כולנו, מבפנים, ואנחנו שוב נתחיל להשלים את עצמנו במערכת אחת כללית, כגוף אחד, כולנו יחד, ואז כל הבעיות ייעלמו, כל המחלות בתוכנו הם בגלל שאנחנו מפורדים ונמצאים כגוף. גוף מחולק. ביטוי כזה, ניתנה לרופא רשות לרפא. אני לא זוכר מאיפה זה. מאיפה זה? התלמוד, כן, ניתן לרופא רשות לרפות. מה המשמעות של זה? רב, במישור הרפואי זה גם נכון, אבל רופא זה כזה מקובל שיכול לצרף לעצמו נשמות אחרות ולתקן אותם ואז לשחרר אותם שוב. שמעת על כאלה, על מחלות רציניות שהמקובלים היו מרפים מישהו? קורה דבר כזה?
Я не могу сказать, что я это видел на самом деле.
Они до холо марш рейти давар казе?
Рабаш в таком случае говорил: "Садись".
Они пошут יודש רבש וכזה היה אומר: "בוא תשב, מתחילים ללמוד". והיינו לומדים איזה שהוא חלק מתלמוד 10 ספירות.
По крайней мере, верил.
והוא בכל מקרה היה מאמין שזה צריך להשפיע.
Вопрос. Как каббалисты относятся к чаю, как
это? Шела. Эх, мы кубалим מתייחסים לתה, לקפה.
Не видел, чтобы рабаш пил.
Рав, תה אני לא ראיתי שרבש היה שותה. אבל קפה 15 כוסות ביום.
Тут находится вот такая плоская ложечка кофе. И кипяток.
יש כאן כפית שטוחה של קפה. ומים רותחים.
И кипяток, и больше ничего.
וזהו, לא סוכר, לא תוספות.
Залило всё, да.
ככה, שפך מים וזהו, בלי תוספות, כן? כן, כאלה 10-15 כוסות ביום.
горячей воды практически.
Все моим хамим.
Его задают Владимир Печуркин, спрашивает, могут ли
Владимир Печуркин шоэль, шаги в духовном продвижении. А им ахалот и ходят ли отзбия, аль цадим лон и хоним, баруханиют. Рав, коля махалот.
Ну, выше души это единое.
Коля махалот, каха. А валь цхим лавин, что есть нешама, מערכת אחידה, ואחר כך המערכת הרוחנית שלנו, והמערכת הגופנית. ולכן כל זה נובע משם, שאין שום מחלה גופנית, שלא תהיה תוצאה של איזושהי מחלה פנימית. וגם הרפואה, אנחנו יכולים לרפות את הגופים שלנו כמה כשאנחנו רוצים, אבל איך, עד שלא נרפא את הנשמות שלנו, אז הגופים לא ייפטרו מהמחלות. ויש מחלות שאי אפשר לרפא אותן במישור הגשמי.
То мы действительно сможем.
А за ими та настиг маскана?
По крайней мере,
меня на зе. Рав, и мы אנחנו נתחיל להיכנס למערכת רוחנית.
Если мы ביחד будем воспитывать.
ואם נחנך את הילדים שלנו בחברה טובה, אז אנחנו נראה כמה שהם יהיו יותר בריאים. זה בעצם ברור לכולם, גם למורים.
Зрение, слух, это есть.
Мумим муладим, זה לא הפרעה ללימוד. Мумим муладим, זה לא הפרעה ללימוד קבלה, אבל העניין הוא להתרפא מזה, אני לא יודע איך.
Я верю в силу света.
אני מאמין בכוח המאור המחזיר למוטב שהוא יכול לשנות את הכל. אבל אם זה הגיע למצב ש בצורה כזאת הגוף ניזוק.
Изменения в этом гильгуле, в этом кругообороте, в этой жизни уже быть не может.
אז שוני בגלגול הזה כבר לא יכול להיות.
Почему онкология молодеет?
Артур מאופה שואל כזאת שאלה, למה מחלות אונקולוגיות מופיעות בגיל צעיר יותר?
Онкология это
זה בגלל שהאגו שלנו כל הזמן מתרחב. שהוא אוכל את הכל מחוץ לעצמו, ואחר כך מת בעצמו, יחד עם הגוף שאותו הוא משמיד. זה רק באגו תלוי. תשתדלו לעסוק בעבודה לביטול האגו אצל חולים אונקולוגיים, ותראו איך זה פועל. אני לא מבטיח 100% הצלחה, אבל הצלחה מסוימת כן תהיה.
Заниматься групповой работой и так далее. Но омолаживание.
אנחנו כולנו מקושרים, ולכן אם מישהו שם מתעסק בעבודה רוחנית, ולכן אם
в рывке эгоизма, да, сегодня.
Да.
Вообще такой общий рецепт.
הצערה ובכלל.
Не надо поменьше думать о себе.
אז האם המתכון של לחשוב על עצמך כמה שפחות, זה האם זה תמיד נכון? לא צריך לחשוב על עצמך כמה שפחות, אלא לחשוב על הקבוצה. אז היא תהיה מרכז הבריאות, גם הבריאות הפיזית, גם הבריאות הרוחנית וגם הבריאות הנפשית והמוסרית, ותשתדלו להתעסק בזה, ואז אתם תראו שלא יהיו לכם שום שאלות. אתם תתחילו לענות עליהם בעצמכם. אתם תראו בקשרים ביניכם את כל המערכת הזאת. היא מערכת טבעית. ולכן אין לנו מה לחשוב במיוחד, אלא פשוט לפעול איך שאומרים המקובלים בקשר בינינו, וזהו. שבוע הבא אנחנו נפגשים בכנס אירופאי בגרמניה, ומקום כזה ככה טוב לבריאות, פארק כזה גדול. מה אתה יכול להגיד על ה... רב, אני נוסע על הכנס, אני לא מרגיש לא פארקים, לא מקום, לא כלום. אני יורד מהמטוס, מגיע למקום איפה שאני נותן את הכנס, השיעורים, ובזה זה מסתכם, ואז אני טס חזרה. אז באמת המקום אומרים שזה רגוע, איזשהו כפר שם כזה של הבונים החופשיים שמקבלים אותנו בשמחה. ונראה, נשדר. אני מקווה שכולכם תהיו יחד איתנו. אני אחשוב עליכם, ואתם תשתדלו לחשוב אחד על השני. כל טוב לכם, להתראות, ניפגש עוד שבוע.